רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב. אקדמיה באלף. בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההפלה לארץ, בעזרתך, ההיסטוריון דוקטור מרדכי נאור, שלום.
שלום לך, שלום למאזינים.
סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, ובעבר איש מוסדות מחקר והוראה כגון אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית בית ברל. כותרת הסדרה שלנו מקבלת משנה תוקף בשיחה הזו, שיחה מספר 8, בים, ביבשה וגם באוויר. ביבשה, באוויר, זה הנושא הפעם.
כן, מוכרחים לומר שאצל רבים ההפלה נתפסת כמעט רק כהפלה ימית. וזה נכון, אבל זו לא כל האמת, כי בערך 80-85% אולי אפילו יותר מההפלה הייתה באמת ימית, אבל אסור לשכוח, ובוודאי אסור להשכיח, את ההפלה היבשתית וגם את ההפלה האווירית, אם כי באמת באמת ההפלה האווירית היא אפיזודה קטנה, אבל אני מוכרח להגיד מאוד דרמטית. אבל אנחנו נחזור להפלה היבשתית, וכמו שהשם אומר, זה הייתה ההפלה דרך הגבולות היבשתיים של ארץ ישראל, בדרך כלל עם שתי מדינות, או שלוש, סוריה, וזה כלל גם את לבנון, ועבר הירדן. עכשיו, מי שהתפלא, לא יתאה הרבה, כי אחרי כל מי יכול היה להפיל מעבר הירדן? כי לא היה זה, אף יהודי לא גר שם, אני חושב, או כמעט לא גר. אבל צריך להזכיר שזה היה המסדרון, הפרוסדור, לעולים מאיראק, מאיראן, ואפילו ממזרח אירופה. זאת אומרת, היו, בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו עולים, או כאלה שרצו לעלות, מעפילים, פליטים, שהתגלגלו בדרך לא דרך לרוסיה האסייתית, משם לאיראן, וניסו להגיע לארץ ישראל בכל מיני דרכים, ואחת הדרכים הייתה להגיע מאיראן, לאיראק, ולחצות את המדבר, והמדבר הזה הוא מדבר ארוך מאוד, גדול מאוד, חם מאוד, ואני לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל מבגדד נאמר לגבול ארץ ישראל, זה משהו כמו 1,000 קילומטר. ואת ה-1,000 קילומטר האלה, ואני עוד אחזור לזה, לפעמים עשו אנשים אפילו ברגל. עולי רגל. לפעמים עשו על חמורים, על סוסים, לפעמים במכוניות, אבל היו טבעים, הייתי אומר, כבושים במידה כזו או אחרת. זה לגבי עיראק, לגבי סוריה ולבנון, זה היה הרבה יותר פשוט, כי כל הבעיה הייתה להגיע, לא שזה היה פשוט, אבל להגיע לגבול בין סוריה או לבנון לארץ ישראל, ואז למה שנקרא לגנוב את הגבול, ולהתגבר על כל מיני קשיים פה. עכשיו, אנחנו מגיעים לאיזו נקודה די מסובכת. סטטיסטיקות פחות או יותר קיימות מ-1934. זאת אומרת, מהתקופה שאנחנו קוראים לה תקופת ההפלה הגדולה, המאורגנת. אבל מה קרה קודם? האם זה ביום מסוים התחיל וקודם לא קרה כלום? אז לא. מתברר שקרו וקרו דברים דווקא בהפלה היבשתית, ויש כאלה שאגב לא מבטרים וגם מטריעים על זה שהמקורות, נאמר, המקובלים, מתחילים למנות מ-1934. ביניהם ניתן להזכיר שני גורמים שכדאי לשמוע את מה שיש להם. אחד מהם זה אנשי קיבוץ כפר גלעדי, והגורם השני זה האנשים של התנועה הרבזניסטית שהתרכזו בעיקר בראש פינה. ואני מדבר על תקופות שהן לפני 1934. בכפר גלעדי, בתקופה הזאת פעלה בהתחלה בצורה אינטנסיבית מאוד גברת, מאוד ידועה גם בדברים אחרים, אני מתכוון למניה שוחט, שהיא פשוט לקחה על עצמה את הפרויקט להביא מפילים בדרך היבשה. הדרך הייתה לשלוח שליחים, נאמר, לביירות. בביירות היה מקובל שאם אי אפשר להיכנס לארץ ישראל, בגלל מחסור ברשיונות, מתרכזים בביירות. שם יש אנשים או טובים או טובים פחות, אבל שמוכנים תמורת תשלום כזה או אחר להביא אותם לגבול ארץ ישראל. ובדרך כלל להראות להם ביד, אתם רואים את האורות שם? זה קיבוץ כפר גלעדי, תלכו לשם. לא תמיד זה עבר בשלום, כי לפעמים הם גם רימו, עשקו וכדומה, והייתה עוד בעיה, אופיינית רק לימים ההם. אנשי הגבול, שוטרי הגבול, היו מקבלים משכורת רעב, 3 לירות לחודש. והממשל הבריטי מצא דרך איך להשאיר אותם ולמנוע את ההפלה. כל מעפיל, שילינג. זאת אומרת, שילינג זה 5 גרוש. אתה תופס 20 מעפילים, 20 מעפילים זה לירה. לירה זה הרבה כסף. ולכן הייתה להם מוטיבציה גדולה לתפוס מעפילים. כמובן, למניה שוחט ולחבריה, הייתה מוטיבציה הפוכה להרים על אותם שוטרים, וגם ברוב המקרים זה הצליח. עכשיו, אני מוכרח לומר שלפחות מהזיכרונות שלה, מתקבל הרושם שהממסד, אני מדבר עכשיו הממסד היהודי, לא בדיוק הבין את מהות הפעולה הזאת. למה? אנחנו ביחסים די טובים עם האנגלים. תזכרו שאנחנו מדברים עדיין על שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30. ונכון שיש לפעמים מחסור ברישיונות, אבל סבלנות, ומה שאתם עושים, זה יכול להזיק גם. כי האנגלים יכולים להתחיל לגרוע את המתפלחים מהרישיונות. היא מעידה, מניה שוחט, שקרו מקרים שהיא באה לירושלים, למוסדות היהודיים, והיא ביקשה תקציב שעזרו לה, כי זה עולה כסף. אז אמרו לה, לא הזמנו אותם, וגם את לא הזמנת אותם, ואל תערבבי, אל תכניסי אותנו לבעיות שלך. עד כדי כך. והיא כמובן מאוד כעסה, והמשיכה להביא. אבל הייתה לה בעיה. היא לא תמיד הייתה בגליל, היא גם נסעה בעולם. ואז בכפר גלעדי, היה לחצים פנימיים, אולי להפסיק עם זה, כי הקיבוץ היה מאוד קטן ומאוד עני, וזה הועלה יום אחד לאספת קיבוץ, ושם היו אנשים שאמרו, אנחנו לא יכולים לשאת בעצמנו בכל המטלה הלאומית הזאת. והועלתה הצעה שאם תהיה למניה מחליפה, זה ימשיך הלאה. יש מישהי מתנדבת, קמה חברה בשם חיה קרול, ואמרה, אני לוקחת את זה לעצמי, והעניין נמשך. טוענת מניה שוחט, שבין 1920 ל-1932, היא בעצמה טיפלה ב-8,000 מעפילים. עכשיו, אני לא יכול להגיד אם המספר הזה נכון. אין לי, לי אין ולאף אחד אין כלים לבדוק את המספר הזה. מה שאני יכול כן להגיד, שבוודאי מדובר היו באלפים. כמה אלפים? 2, 3, 4, יותר? אני לא יודע. עכשיו, כמקובל במקומותינו, כבר בתקופה ההיא היה פיצול פוליטי. מניה וכפר גלעדי ייצגו את השמאל של המפה הפוליטית. אבל היה גם ימין למפה הפוליטית, תנועה רוויזיוניסטית. והבסיס שלהם היה בראש פינה. ותכף אני אגיד, ראש פינה הייתה בכלל צוואר בקבוק. ואני תכף אסביר למה. שם התיישב אחד מהחברי התנועה הרוויזיוניסטית בשם דוד אסה, עולה מבולגריה. והוא התחיל לטפל בעניין ההפלה הרוויזיוניסטית באותה דרך בערך. דרך ביירות, לגבולות הסמוכים יותר לראש פינה, או למטולה, והביא לפי עדותו מאות ואולי גם כן כמה אלפים, אבל אני מנוע להגיד מספרים, כי אף אחד לא יודע את המספרים. עכשיו, הבעיה הייתה גם של מניה שוחט וחבריו, וגם של דוד אסה וחבריו, לא היו אז כבישים, או כמעט לא היו כבישים. והיו צווארי בקבוק שלא תמיד יכולת לעבור אותם. למשל, מול נבי יושע, הדרך נדבקה להר, ובחורף הביצות הגיעו עד הכביש או עד הדרך. ולכן אפשר לעבור. אבל מי שכבר עבר, הייתה לו משוכה נוספת בראש פינה. שם הייתה תחנת מכס ותחנת משטרה, ואי אפשר היה לעבור אותה. כי היא, בין ההר לבין המישור היה גדר טייל, והייתה בעיה איך עוברים אותה. אז נמצאו כל מיני דרכים, מבקשישים, ועד לעשות חור בגדר ולעקוף, ופחות או יותר ברוב המקרים זה גם הצליח, אחר כך היית עובר את הגדר, מחכים לך שם אוטובוסים שמובילים את הפליטים האלה, את המעפילים האלה, למקומות יותר בטוחים. זה, כפי שאמרתי, עד שנות ה-30, אמצע שנות ה-30. אחר כך הייתה הפסקה בגלל המאורעות, מאורעות הדמים של 36-39, אבל יש התחלה גדולה חדשה, ב-1940-41 ואילך, ששם הפעולה מקבלת בכלל ממדים אחרים, לפחות מבחינה מוסדית. המוסדות מתחילים לטפל בהפלה היבשתית, אני מדבר כרגע על סוריה ולבנון. למה הדבר קורה? משני טעמים. קודם כל, גוברים הלחצים במדינות האלה, שעומדות לקבל עצמאות, והסנטימנטים האנטי-ציוניים הקשורים למה שקורה בארץ ישראל, גוברים בהם, והיהודים מרגישים שם בדמשק, בבירות פחות, בחלב, שהאדמה מתחילה לראות תחת הרגליים שלהם, והם מחפשים דרכים לצאת משם. המוסד לעלייה ב' שכבר הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים, מ-1941-42 מפנה את הזרקור שלו מזרחה, אם אתה רוצה צפונה, לא להפלה הימית שבזמן מלחמת העולם כמעט בלתי אפשרית, אלא להפלה היבשתית, ואפילו ראש המוסד עלייה ב' שאול מיירוב לימים אביגור נוסע בעצמו לבדוק את הפוטנציאל בבגדד. אבל יש גם שליחים של ההגנה ושל המוסד לעלייה ב' ושל הפלמח שכבר קם בדמשק במקומות אחרים, וכאן צריך להזכיר שכל הגורמים האלה חברו לשתף פעולה בכמה וכמה תחומים גם בנושא של עלייה ב'. בדמשק וגם בביירות פעל בעיקר איש אחד בראש הפעולה, עקיבא פיינשטיין, איש ראש פינה שעשה נפלאות. הוא היה מארגן אילאי, ארגן בדרכים שונות משונות בכסף ולא בכסף עלייה של מאות ואפילו יותר מזה. מייחסים לו בשנת 1944 לבדה 3,000 עולים מעפילים מגבולות הצפון. הבעיה הייתה שהוא שם סיום הוא נתפס. לא, הלבנונים תפסו אותו, הם לא ידעו בדיוק מה הוא עושה, אבל ידעו שהוא מבריח, והוא לא פצע את הפה ולא גילה כלום. שהוא ישב שם בבית סוהר, ואחרי שהוא גמר לרצות העונש, הלבנונים הטובים האלה הסגירו אותו לסורים. הוא ישב בסוריה עוד כמה שנים, בבתי הכלא, והוא חזר לארץ רק אחרי מלחמת העצמאות, במסגרת חילופי שבועים. כמה קצינים סורים הוחזרו תמורתו, הוא דמות אחת שאני רוצה להזכיר. אני רוצה להזכיר עוד דמות אחת, אבל זה באמת רק דמות אחת, כי יש עוד כמה וכמה. זה שאולה פינס, חברת קיבוץ מעוז חיים, שנשלחה ב-1943.
שאולה פינס.
היא נשלחה ב-1943 לדמשק. לכאורה היא הייתה מורה בבית ספר אליאנס. אבל עד מהרה ידעו כולם, גם בבית הספר וגם מחוץ לה, שהיא השליחה לדבר מצווה. היא דואגת להוציא ילדים וגם מבוגרים ולהוליך אותם לארץ ישראל במידת האפשר עם רישיונות, וגם היו רישיונות, אבל לרוב בלי רישיונות, והיא הייתה גם מדברת עם התלמידות שלה ומשכנעת אותם, ולא היה כנראה צריך מסע שכנוע הכי גדול כדי שהם ישתכנעו. בהתחלה צעירים, אפילו ילדים, ומאוחר יותר, גם מבוגרים. היא אגב גם כן נאסרה, היא, אבל במאסר שלה, היא אמרה, מה אתם רוצים ממני? מה, לא עשיתי שום דבר. חקרו אותה, לא הצליחו שום דבר לגלות, ובסוף שחררו אותה. ההפלה הזאת הייתה גם, מצד אחד, קלה יחסית, אני אומר יחסית, כי היית צריך בסך הכל להעביר אותם לגבול, להוריד אותם שם, והגבול לא היה שמור בדיוק, ובעזרת קפיצת דרך קלה מאוד, הם הגיעו לצד השני, ושם חיכו להם בדרך כלל אנשי הפלמח. הפלמח הקים יחידה קטנה בשם החוליה, שחיכתה ואספה אותם והובילה אותם לאחד הקיבוצים, דן, דפנה, לפעמים לאיילת השחר, ושם הם טופלו והמשיכו הלאה. היו גם הצלחות גדולות, וגם היו לפעמים על גבול הכישלונות. למשל, הייתה בחורה, נערה, שהגיעה לארץ, נקלטה פה, ודי מהר התחרתה. וכנראה רצה לכתוב הביתה שיבוא ויקחו אותה. למה? כי כולם אמרו לה מותק, מותק, מותק כל הזמן, והיא חשבה שמותק זה מוטי. אז היא טענה או הרגישה שבעצם מאחלים לה שתמות. וזה הגיע מכתב, הגיע מכתב אפילו לדמשק, ואז בדקו מה העניין, והרגיעו אותם, אמרו, מותק, מותק, זה לא תמותי. ואז אמרו, לא, 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 אם ככה אני, אין לי טענות יותר. היו גם טענות ממין אחר. חלק מהאנשים לא הבינו מי אלה שמקבלים את פניהם. הם חשבו שהם מבריחים מקצועיים, שתמורת עוד קצת כסף יעשו להם כל מיני שירותים טובים. למשל, הם לא הסכימו לאכול בחדר האוכל באיילת השחר. כי הם אמרו, אנחנו רוצים מסעדה, אנחנו מספיק אנשים עמידים. ועד שלימדו אותם את כל התורה על רגל אחת, זה גם כן לקח זמן. אולי אחד הדברים המדהימים אפילו, קרה ב-1945, תחילת 1946, שהוחלט לעלות מסוריה. בבת אחת 1,000 ילדים וילדות ולהעביר אותם את הגבול למוסדות של עליית הנוער לקיבוצים ומושבים. 1,000. וזה נגמר אגב ב-1,300. לא באלף. והיה צריך לקבל את האישור של המשפחות, והמשפחות נתנו את האישור. גם היו כאלה שלא נתנו, אבל מי הוביל אותם? נהגים יהודים בצבא הבריטי, שעדיין היו מגויסים עד אמצע 46, ממלחמת העולם. היה מקרה שם, באחד הערבים, זה מקרה קיצוני, אני חושב, שנהג אחד הוביל קבוצת חיילים לסרט בדמשק. עכשיו, הוא אמר לחיילים, אני אחזור בעוד 3 שעות. בשלוש שעות האלה הוא הביא 50 ילדים לקונטרה, או יותר נכון לגבול ישראל, ארץ ישראל, שם אותם, חזר, לקח את החיילים. זאת אומרת, היה כאן ארגון מאוד מאוד, נקרא לו, מפורט ומדויק, ולרוב זה גם הצליח. עכשיו, לא תמיד זה הצליח. בגבול עצמו היו פה ושם מקרים של מורי דרך שנקרא להם שהם סרחו. לא, קיבלו כסף ולא לא ביצעו את זה, אבל צריכים לא לשכוח שפה המתין, האימפריה הבריטית המתינה למעפילים לא רק בים, אלא גם ביבשה. ולא פעם ולא פעם הם תפסו אותם. ולא הרבה, אבל זה קרה. ואני רוצה, דיברנו פעם הקודמת על מחנה המעפילים באטלית, באחת הפעמים הקודמות. אחד מהתסבכות בגבול הצפון קשורה למחנה האטלית, והדברים היו כך. הגיעה קבוצה של מעפילים לכפר גלעדי, אבל הבריטים עקבו אחריהם, והם ניסו לשים את היד עליהם, ואז אנשי כפר גלעדי לא נתנו להם. ואני מדבר כבר על שנת 45. זה כבר לא מניה שוחט, זה כבר הארגון היותר כללי. וכאשר הבריטים סגרו על כפר גלעדי, הגיעו אנשים מכל הסביבה, מהיישובים האחרים, למנוע מהבריטים את התפיסה שלהם, והיה שם תקרית, ונפצו אנשים, וגם אחד נהרג, ורוב המעפילים חמקו, אבל כמה עשרות מעפילים הובלו לאטלית. וכאן התחילה דרמה גדולה. כי היה ברור שבמקרה הזה, האנגלים הודיעו, אנחנו אותם מחזירים לסוריה. לקרוב. והיה ברור שמי שחוזר לסוריה בדרך הזו, גורלו בערך כמו בסוריה של ימינו. מי יודע מה יקרה לו. ועל רקע זה הייתה דחיפות לשחרר את המעפילים מהאטלית. המעפילים האירופיים ברובם, אבל עם הקבוצה הסורית הזאת, וזה גרם לזירוז הפעולה באטלית באוקטובר 1945. עד עכשיו דיברנו על סוריה, לבנון. אני רוצה לעבור לעיראק, כי זה היה מאגר די גדול של מעפילים. צריך לזכור שעיראק קיבלה את עצמאותה ב-1932, וכאן התחילו בעצם הצרות, כי המדינה הייתה במידה לא קטנה אנטי-יהודית, אם אפשר להגיד, לא לגמרי, אבל היו סימנים. כמובן, הסימן הבולט ביותר והטרגי ביותר קרה ב-1941, זה אותו פוגרום בתקופת המעבר, שהיה נדמה שהגרמנים או הפרו-נאצים משתלטים על עיראק, כמו שהצרפתים הפרו-וישאים השתלטו עד 41 על סוריה ולבנון, היה פוגרום גדול בבגדד, מה שנקרא פרוד.
נדמה לי בחג השבועות.
בחג השבועות, כן. ונהרגו רבים מאוד, והיו מקרי אונס ושוד, וזה היה לא נורא, פעמוני הזקה צלצלו, גם לפני זה, אבל בעיקר אחרי זה התארגנה גם הגנה עצמית, בעזרת ההגנה מארץ ישראל, והתחזק זרם המעפילים או המבקשים להפיל לארץ ישראל. והיו 3 דרכים.
תראה כמה מעניין, זה פשוט עולה בי כאסוציאציה. העיתונאי ברוך מאירי סיפר בעדות אישית, משפחתית, כיצד עברה משפחתו את הפוגרום הזה, וכיצד ההמון עצר אוטובוס למשל ורצח יושבים יהודים בו, אבל גם כיצד עיראקי, מקומי, מוסלמי, הגן בחירוף נפש,
כן, נכון,
על האנשים. שוב, המתכונת, כן, הזאת. כן. אז חסידי אומות עולם יש גם בקרב ערביי עיראק.
כן, אז אני חוזר לעניין. בזמן מלחמת העולם היו 3 דרכים להיחלץ, נאמר, באמצעות ההפלה. הייתה דרך בעזרת הצבא הבריטי. זאת אומרת, כיוון שהצבא הבריטי היה פרוס בכל מקום, והיו בו הרבה חיילים יהודים, והרבה נהגים יהודים, אז הם עזרו למי שהיה צריך להעביר אותו, או למי שרצה, או למי שהשתדל, או למי שהגיע. יש לי כאן עדות של קפטן יהודי בצבא הבריטי, סרן בשם שמואל נאמן. יש מוסד נאמן בטכניון על שמו, שהוא בתור מפקד של יחידה נוסע לבגדד, עם 140 מכוניות, יחידה גדולה מאוד, ואומר לו שם שליח ההגנה אנסו סירני המפורסם, שהוא שליח המוסד שם, אתה מוכרח לקחת איזה 10 בחורים מוכרחים. הוא אומר, לא יכול, איך, אני צבא. הוא אומר, אתה תמצא דרך. הוא מצא דרך. הוא לקח אותם בתור מטען, והם התנהגו בשקט, ואף אחד לא הרגיש בהם, והם הגיעו לארץ ישראל והם פוזרו להיכן שצריך היה לפזר אותם. אז זה דרך אחת. הדרך השנייה זה עם מבריחים, כל מיני, שעזרו להם ברכב, והדרך השלישית הייתה ללכת ברגל. לפעמים מדריכים שלהם, לפעמים מדריכים מקומיים, ואני קראתי, ואיך אומרים, לא האמנתי למראה עיניי. ישנו ספר שכתב אותו, מי שהיום ידוע יותר כמשורר לילדים, יהודה אטלס, שקוראים לו עד עמוד התלייה, על קורות המחתרת היהודית בעיראק. והוא מספר שם על, ב-1947, על קבוצה של 6 יהודים, צעירים, שמחליטים ללכת לארץ ישראל ברגל. מבגדד לבית הערבה. עכשיו, בבית הערבה יודעים שהם צריכים להגיע, בעזרת קשר, הלכות וכדומה, אבל זה לא מסתדר. זה נדחה, ועוד פעם נדחה, ועוד פעם נדחה, עד שמפסיקים לחכות להם. והם יוצאים לדרך. בהתחלה יש להם מבריח כזה, אחר כך יש להם מבריח אחר. יש להם הרפתקאות שאי אפשר לתאר אותם. המבריח אחד עוזב אותם, מבריח אחד רמאי. כל מיני דברים כאלה. יש גם מבריח אחד שבכלל יורד מהפסים של עצמו. הם זוכים לא פעם לאירוח באוהלי שכים בדואים, בדרך. והטמבל הזה, באחד המקומות, נטפל לאחד מנשות השך. אז הוא זורק לא רק אותו, אלא גם אותם. וזה סכנת נפשות. והם מגיעים בסוף לירדן, עבר הירדן אז, ואוסרים אותם. אוסרים אותם, והם משתחררים, והם בסוף עוברים את הירדן, ומגיעים לבית הערבה, וכמעט יורים בהם, כי לא יודעים, הם לא מוכנים להם. וכל השישה האלה מגיעים לארץ ישראל. מקום שני, שאני רוצה להזכיר אותו, שבדרך כלל לא יודעים על זה, שקלט מעפילים כאלה, זה היה מפעל החשמל בנהריים, שהוא היה בכלל בשטח ירדן. ושם היו, לא כל לילה, אבל לעתים די קרובות, מגיעים מעפילים יבשתיים עם מבריחים או בלי מבריחים, ומשם היו מועברים לארץ ישראל, וגם זה. וככה עלו כנראה אולי מאות, אולי אפילו יותר ממאות, כנראה גם כמה אלפים, בדרכים, בדרכי היבשה, אם זה ברגל, אם זה ברכב, אם זה על חמורים וסוסים. וזה מביא אותנו כמובן לתחנה האחרונה, והיא התחנה, היא תחנה אווירית. זה סיפור בכלל שנשמע, לפחות מבחינת ההפלה, כאיזה מין פרק שקשה להאמין לו, כי באמת זה לא היה באג'נדה של ההפלה. מי חשב אז בכלל על טיסות? טיסה היה איזה מנהיגים נסו במטוסים, אנשים רגילים, ועוד להביא מעפילים? זה בלתי אפשרי. ההזדמנות נולדה בקיץ 1947, בדיוק בתקופה של אקסודוס. יום אחד בארץ נחת מטוס עם 2 אמריקאים, שעד היום יודעים את שמו רק של אחד, ששמו היה וייסברג או וסברג, ואת השני יודעים רק את שמו הפרטי, שמו היה מייקל. הם היו שני הרפתקנים ששירתו בצבא הבריטי, האמריקאי, במלחמת העולם השנייה, נגמרה המלחמה, נגמרה להם הפרנסה, אז הם עלה בדעתם רעיון, הם היו מבריחים כל מיני דברים. היה להם מטוס מסוג מה שנקרא אז דקוטה או דומה לו, קומנדו נדמה לי, שמו היה, בערך ל-40-50 איש, והם היו מוכנים להסיע כל מטען, אם זה מטען אנושי ואם זה מטען דומם, תמורת תשלום אגון. הם באו לארץ, והם אמרו למי שהם אמרו, הם מצאו דרך, ואמרו, תשמעו, אתם הולכים בשיטות, תסלחו לנו, מיושנות, אוניות, תופסים אתכם, אם תביאו מעפילים בדרך האוויר, אף אחד לא יתפוס אתכם, כי אתם תיקחו אותם מנקודה א' לנקודה ב', תורידו אותם, אחר כך מחר תביאו חדשים. לא כל כך קיבלו את זה, אבל בסוף הם שכנעו את מי שהם שכנעו, והם רצו אגב הרבה כסף, המון כסף. הם דרשו 100 סטרלינג על ראש, שזה המון כסף. ושוכנעו, הגורמים המתאימים שוכנעו, ואז נתנו להם בחור, יוצא עיראק, בשם שלמה הלל, לימים שר, יושב ראש הכנסת, ונמצא איתנו עד היום, נשיא המועצה לשימור אתרים, ואותו בחור...
גם יור קרן היסוד.
היה, כן.
וכמובן שר בממשלית ישראל, שר המשטרה.
ושאני יושב ראש הכנסת.
ויושב ראש הכנסת.
והוא כן. הצטרף לצוות הזה בתור מומחה אווירי או משהו כזה, והם נסו לבגדד, טסו לבגדד, שמו את המטוס בקצה המסלול, והלכו לחפש קליינטים. זאת אומרת, יותר כמו שלמה הלל הלך, אלא הלכו לשתות בכל מיני מקומות. והוא בא שם להגנה, למוסד, לשליחים הישראלים, ולא רק הישראלים, ואמר, חברים, יש הזדמנות, תוך יום-יומיים אני יכול לקחת 50 חבר'ה מפה. תביאו את מי שאתם יכולים. ותוך יום-יומיים אורגנה קבוצה באוגוסט 1947, שהכינה את עצמה לעלות למטוס, ובארץ ישראל לרדת באיזה מקום נסתר. עכשיו, אני מספר את זה פשוט, אבל זה היה כל כך לא פשוט. למשל, בשלב מסוים, זה התפוצץ על עניין הכסף. שני האמריקאים האלה אמרו לשלום הלל, סליחה, איפה הכסף? אמר להם, סליחה בחזרה. הכסף ישולם לכם במטבעות זהב כמו שסוכם, ברגע שתורידו את המעפילים בחוף, בשדה או במסלול בארץ ישראל. אמרו לה, ואם זה לא יצליח ולא ונגיע למקום אחר ולא יחכה הכסף? לא, עכשיו כסף. וזה יש כאן הרפתקה עצומה שהבחורים העיראקים, היהודים העיראקים, מארגנים חצי מהכסף, אבל רק חצי. והוא נותן לאמריקאים צ'ק. על החצי השני, כאשר הצ'ק הזה, העניין הזה של הצ'ק, הוא נפתל מאוד. הוא איכשהו חיטט בחפצים שלהם, ומצא צ'ק של אחד מהם על בנק, מה שנקרא Chemical Bank of New York. ושהם דרשו ממנו את החצי השני, הוא אמר להם, אתם יודעים איזה מזל? אני יש לי חשבון בבנק אמריקאי. אמרו, איזה? Chemical Bank of New York? אמרו, גם לנו? אז הוא אמר, אתם יודעים מה? אני אתן לכם צ'ק. אם לא ייתנו לכם בבוא זמן את הכסף, חצי אני אתן לכם עכשיו. ולא, את החצי השני, אם לא זה, הנה הצ'ק, תפדו אותו. אבל פתאום, אוי, יש לי בעיה. אין לי אבל צ'ק. אמרו, אתה יודע מה? אני אתן לך את הצ'ק שלנו, ותסב אותו. וכך היה. הוא נתן להם את הצ'ק, והם לקחו את המעפילים, זה היה הרפתקות גדולות, והמיסו אותם, ואחרי 3 שעות, הם היו ביבנל, פרקו את המעפילים, יש כאן גם סיפור שלם עם הקשר ההלכותי עם הארץ, וגם מהארץ אומרים להם, אל תבואו, עכשיו זה מסוכן, כל מיני דברים כאלה, והוא אומר, חברים, המעשה נעשה, אי אפשר להפסיק אותו, אנחנו באים, תתארגנו, ובאים, מדליקים להם אורות, הם נוחתים, המעפילים יורדים, יש אפילו תמונות מהדבר הזה,
בשדה,
מה?
לא בשדה תעופה, בשדה.
לא, שדה, שקצת סיכלו אותו.
למה מכל המקומות, יבניאל?
כי זה מקום רחוק.
רחוק בסדר, אבל מתוך, איך נקרא לזה, בנק המקומות הרחוקים.
כנראה שהגיעו למסקנה שלכל המקומות האחרים יש סכנות גדולות יותר. בכל אופן, שם זה רחוק.
כי זו בקעה חבויה, גם פתוחה, אבל גם חבויה.
כן, זאת אומרת, זה שמטוס נוחת, כנראה שזה יכול לקרות דבר כזה. בכל אופן, זה היה הכל קצר מאוד. פרקו אותם, והמטוס הזה הסתלק לו לאיפה שהסתלק. כמובן, ברגע שהם קיבלו את המטבעות, הם החזירו את הצ'ק. ואחרי כמה זמן הם באו ואמרו, אנחנו רוצים להמשיך. ואז עלה רעיון לנסות אותם גם במסלול האירופי. ושלחו אותם לאיטליה. והם באיטליה הצליחו להוציא 50 בחורים, יותר נכון נערים, של עליית הנוער, ממקום בדרום איטליה, והביאו אותם גם כן ליבנל אחרי איזה שבוע או משהו כזה. אבל כאן היה הסתבכות. באיטליה, השדה, הם אמריאו משדה, שהיה עזוב, אבל קודם היה שדה צבאי. העיקרים בסביבה הבחינו שפתאום יש תנועת מטוס בשדה עזוב. מבריחים, מי יודע מה זה? דיווחו למשטרה. המשטרה הגיעה. ואת המטוס כבר לא תפסו, אבל תפסו מכונית. במכונית היו 2. הייתה גברת מאוד מאוד מכובדת, שהתגלתה כעדה סירני, אישה גם משכילה, גם ממשפחה מאוד ידועה באיטליה, ואותה שחררו. לעומת זה, את מי החזיקו כמה זמן? את הנהג שלה. ואיך קוראים לנהג שלה? מוטי הוד, או יותר נכון, מוטי פיין. אז זה היה אחת ההכשרות שלו להיות טייס, כי הוא הכשיר את עצמו באיטליה להיות טייס. ואחר כך בצ'כיה, ואחר כך כידוע היה גם מפקד חיל האוויר, ועוד הרבה מעשים גדולים. בקיצור, הסיפור ב' נגמר, והוכח פעם שנייה שאפשר ממזרח ומים להביא מפילים בדרך האווירית. אבל אולי הפעם השלישית הייתה הכי דרמטית. כנראה שאמרו להם, תשמעו, בינתיים מצינו, ואין מה לעשות יותר, וצריכים פעם אחרת, אתה יודע מה, אל תתקשר אלינו, נתקשר אליך. הבחורים האלה, האמריקאים, בכלל לא התרשמו מזה. לקחו את המטוס ונסו איתו לבגדד, ביוזמת עצמם, בלי שלמה הלל, בלי אף אחד. כיוון שהם הכירו כבר כמה מהעושים במלאכה, בעיראק, אז הם החליטו לחפש אותם. מה רוצה המקרה? את אחד מהם פגשו על גשר של החידקל. ואמרו, באנו, אמר, בתור מה באתם? באנו לקחת מעפילי נוסעים. הוא אמר, מישהו תאם? אמרו, לא. אבל צ'אנס, להוציא עוד 50 חבר'ה מפה. אותו בחור ששמו הכינוי של סמי, התחיל לארגן את העניין, הם נתנו לו 24 שעות. כי הם אמרו, הם הולכים לנסוע, והוא ב-24 שעות הוא לא הספיק, אבל ב-36 שעות הוא הספיק. עכשיו, הוא כבר למד את כל הפטנטים. הוא כבר נתן צ'ק בדרך ההיא, הביא את הנושאים, ואז הודיע לארץ ישראל באמצעות הקשר המחתרתי, שאני שולח לכם 50 סקים. עכשיו, אחד הפעילים הגדולים שם היה ירחמיאל אסה, לימים, איש ידוע, איש ציבור ידוע, חבר חולטה, וגם חבר כנסת. והוא שלח את המברק ש-50 סקים בדרך אליכם. אז הודיעו לו, אל תשלח שום סק. אי אפשר לקבל מטענים עכשיו. הוא לא הבין למה, אבל אחר כך הוא הבין. הבריטים עשו אז עוצר בלילות, ואי אפשר לעשות בכלל תנועה בלילות. איך אתה מחכה למטוס במקום מסוים? בכל זאת אתה צריך הבטחה, אתה צריך דלק וכל מיני דברים כאלה. והוא הודיע להם, המעשה יתבצע בכל מחיר ובכל מזג אוויר. אנחנו נגיע מתי שנגיע, והוא יוצא לדרך ומביא אותם. חתם להם על הצ'קים, את כל הדברים האלה, והכל עבד טוב. ביבנל הורידו את המעפילים האלה, ושם חיכה לו איש המוסד, עם מזוודה, עם מטבעות זהב. ומי זה היה איש המוסד? קראו לו מאיר ספיר, אבא של נעמי שמר, שהיה אחד מראשי המוסד. והוא מאוד כעס על ירחמיאל, והוא אמר לו, אתה העמדת אותנו במצב בלתי אפשרי. העוצר ממש כמעט סיכן את כולם, עד שמצאנו את הפתרון. לחברת מוניות היה רישיונות לנסוע בעוצר, וניצלנו את הרישיונות האלה, הוא אמר, נו, אז מה הפסדנו? הרווחנו שהבאנו עוד 50 יהודים לארץ ישראל. עכשיו, האמת היא שבזה נגמר הסיפור. אולי בגלל הפעם השנייה שהייתה חצופה מאוד, ואולי כי עוד לא הגיעה השעה, אמרו לחברים האלה, סו לשלום, אולי נתראה פעם, לא בטוח מתי. כל מה שהם הביאו זה היה 150 מעפילים. את ה-150 מעפילים האלה צריך לצרף לבערך, אני לא יכול להגיד לך מספר מדויק, 15,000 שהגיעו בדרך היבשה מארצות המזרח התיכון. זאת אומרת, כשמינית מהפלה, פלוס מינוס, היו מארצות המזרח התיכון, והם הגיעו לא בדרכים, נאמר, המוכרות אז, שאתה סוחר אונייה, אתה סוחר צוות, או יש לך פה את הפל ימניקים, המוסד לעלייה ב' טיפל, הייתה לו זרוע אחרת, הזרוע היבשתית, שדרכה הגיעו אותם מעפילים יבשתיים, וגם החריג הזה, של ההפלה ימית. כאן מה שמוכרחים להגיד, שהזרע הזה, בכל אופן, נזרע. אחרי קום המדינה, גילו שהמטוס יכול לעשות עבודה בלתי רגילה, וזה, אגב, הבדל השנים הוא כלום, שנה, שנתיים. ואז יש כל המפעלים האלה של מרבד הקסמים, ועל כנפי נשרים, ותשים לב שהכל זה כנפיים ונשרים.
מתימן.
מתימן ומעיראק. מתימן ומעיראק הגיעו כ-170,000 בדרך האוויר. אבל גם במקומות אחרים. אבל רוב, לא רוב, כל העלייה הגדולה מתימן ב-1948-9, וכל העלייה הגדולה מעיראק ב-1949-50, היא כולה מוטסת. כולה. ואם אתה רוצה, ההתחלות זה שלושת המטוסים, הייתי אומר, ההזויים, או יותר נכון, שלוש הטיסות החצי הזויות האלה, עם שני הטייסים, אדון מייקל ואדון וייסברג, ולכן, בלשוננו קוראים לזה עליית כנף, אבל בפי כל מי שהיה מקורב לזה, קראו לזה מבצע מייקלברג.
תקופת ההפלה הסתיימה לה מבחינה לפחות ההסתכלות ההיסטורית, ההגדרה ההיסטורית. אבל מבחינת הדרך, האתוס, אפילו ערך, זה הגיע עד לימי מבצע משה ושלמה.
לא, וגם קודם.
למעשה. בוודאי קודם, אבל
לא, ימשיך. יש גם תחנת ביניים, ונדבר עליה בפעם הבאה.
אכן, אבל אני מתכוון מבחינת קצה עתידי, זה הגיע עד לדורנו זה.
כן, אבל יש הבדל אחד. ששם היית צריך להתגבר על ממשלה עוינת שלא נותנת להיכנס.
ללא ספק, אבל מבחינת המעפילים, okay. יש דמיון, זה נופל לתוך תבנית ערכית.
אבל אני רוצה להזכיר שיש דבר עוד יותר דומה, ואנחנו נקדיש לו תוכנית מיוחדת בפעם הבאה, זה אגוז, האונייה ממרוקו, שהייתה אוניית מעפילים לכל דבר, למרות שהמקרה שלה קרה 12-13 שנה אחרי שההפלה כבר נגמרה לגמרי. אבל הנה יש אזכורים, ההיסטוריה לא תמיד נגמרת ברגע מסוים, אלא לפעמים יש לה גם שלבים נוספים, אבל זה כבר סיפור בפני עצמו שאני צריך להקדיש לו כמה וכמה דקות טובות.
דוקטור מרדכי נאור, אנחנו חותמים את הפרק הזה. אני מבקש ברשותך לחתום אותו בשאלה. הזכרת את 100 העולים בדרך האוויר מעיראק. הנה מאמץ שכזה וערוץ מיוחד על 100 אנשים, 50 מאיטליה. אז לא בקרב העושים במלאכת ההפלה המאפשרים את המבצע, אלא אלה שהפילו, המאפילים עצמם בדרך המיוחדת הזו. אנחנו יודעים ולו על שם אחד שאחר כך נודע בציבור יותר. הם רבים מהם ודאי תרמו, אבל איש שתרומתו הציבורית נודעה ברבים.
כן, דווקא אישה. שושנה ארבלי, לימים אל מוזלינו, חברת כנסת, שרת הבריאות.
שרת הבריאות.
היא הייתה פעילת ההגנה באחת הערים בצפון קמישלי, נדמה לי. לא בטוח בשם העיר, או אולי ארבלי, לפי שמה ארביל, והייתה בחזקת סכנה, ובדיוק הגיע המטוס, וחולצו יחד איתה כמה הייתי אומר, אנשים בסיכון גבוה. והיא הגיעה למטוס, והיא הגיעה לארץ, והיא תמיד מאוד התגעתה בזה, שהיא לא סתם מעפילה, היא מעפילה אווירית. והנה דוגמה לאישה שעשתה את הדרך,
שרה
אחת
שיצא.
ממאה. כן,
כן
אחת
שרה,
ממאה.
נכון.
אבל אם מותר להזכיר גם מישהו מהיבשה,
אנא.
אז אני הייתי מזכיר שם אחד, ויש רבים מתוך דווקא לא מאה, אלא 100,000, יותר ממאה אלף, מהים. אני מתכוון למרדכי רוזמן, חבר קיבוץ העוגן עד היום, בן 94 היום, שהיה מנהיג המעפילים באקסודוס. עכשיו, הוא היה מנהיג מטעם עצמו, לא, אף אחד לא מינה אותו. כאשר גורשו המעפילים, והזכרנו את זה, בשלוש אוניות גירוש, לצרפת ואחר כך לגרמניה. בשתיים האוניות היו מפקדים ממונים מטעם ההגנה. ובאונייה השלישית היה מפקד מטעם המעפילים. מרדכי רוזמן, פרטיזן, היה מדריך של מרדכי אנילביץ', המפקד של גטו ורשה, והוא לקח את הפיקוד. אני הכרתי אותו גם בשנים האחרונות, אבל גם קודם. הוא לא היה צריך רמקול. הקול שלו באונייה הגיע מקצה אחד עד קצה אחר.
איפה הוא כיום? כיום אני שואל במאי 2011.
בקיבוץ העוגן. ורק לאחרונה הוא זכה בפרס על שם יוסי הראל של אנשי ההפלה ופעילי ההפלה. ועדת השופטים החליטה שמעשיו בהפלה ובראש המעפילים ראויים לכל שבח. אמנם באיחור של 60 וכמה? 64 שנים, אבל לעולם לא מאוחר.
מרדכי רוזמן, העוגן. תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון, חוקר וסופר, תולדות ארץ ישראל, עם ישראל, מודה לך מאוד על שיחה מספר 8, שייחודה הפעם היה על מסלולי היבשה והאוויר, תוך סדרת השיחות על ההפלה, מסלולים פחות צפויים, פחות שגורים. ההפלה הרי בעיקרה הייתה דרך הים, כידוע. תודה רבה.
תודה לך, תודה למאזינים, ונתראה בתוכנית הבאה.
תודה לכם, יוסי קרדי ולזר צנדקוביץ', טכנאי ההקלטה. כאן ברוך אסקרוב, מבקש מאוד להודות לכם, מאזינים, מאזינות ומאזינים. אקדמיה באלף.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.